תנו רבנן. אישה המקשה לילד. מ"א עמוד א' למטה בסוף העמוד. שבע שורות. מה זה? מה אתה אומר? כן, תנו רבנן. המקשה שלושה ימים. אישה שמקשה לילד וראתה דם מתוך הרגשת צער הלידה במשך שלושה ימים, והיא נמצאת בימי זיווה. כבר למדנו למעלה שדם הקושי, הצירים מצילים, העובדה שהיא ראתה סמוך ללידה צירים וראתה דם, אנחנו מייחסים את הדם ללידה ולא לזיווה, למרות שזה ימי זיוותה, כלומר הימים שאם היא רואה דם, יש ימים שמסוגלים לנידתה, זה ימי הנידה, הזמן הקבוע. בין נידה לנידה יש 11 יום של ימי זיווה, שאם היא רואה בהם דם, היא לא צריכה לראות, כל אישה בעצם לא רואה. אם יש איזה קלקול, אז זה נקרא ימי זיווה, אז ראתה יום, יום כנגד יום, יומיים, יום כנגד יומיים, שלושה הרי זווה גדולה, שבעה נקיים, קורבן. אבל אם הדם שהיא רואה סמוך, היא רואה צירים ורואה דם, ראינו למעלה, והיא ילדה, אנחנו אומרים, אוקיי, למרות שזה ימי זיווה, אבל כיוון שהיו צירים והייתה לידה, אנחנו אומרים, בלי הפסקה, מייחסים את הצירים, את הדם לצירים ולא לימי הזיווה. כן, זה מה שלמדנו למעלה. אז אם כן, אומרת הגמרא, תנו רבנן, אם היא מקשה ללדת וראתה דם מתוך הרגשת צער הלידה במשך שלושה ימים, ויצב לה דרך דופן, הרי זה יולדת בזוב. אז באים חכמים אומרים, בדרך כלל עם הלידה, לידה רגילה, אז הלידה דרך הרחם מצילה את דם הזוב. כלומר, אותם ימים, שלושה ימים, סמוך ללידה שהיא הרגישה צירים ויצא דם, למרות שזה ימי זיווה, הלידה למדנו למעלה מצילה. זה כשהיא יולדת רגיל דרך הרחם. אבל מה יהיה? היו צירים. והיה דם, ובסוף היא ילדה דרך הדופן, לא דרך הרחם. לידה קיסרית, ניתוח קיסרי נקרא לזה היום. האם הלידה הזאת גם כן נחשבת כמצילה את הדם, הופכת אותם לדם לידה או לא? אז מחלוקת חכמים ורבי שמעון. סתם רבי שמעון, רבי שמעון ורבי יוחאי. אז אומרים חכמים, הרי זה יולדת בזוף, יש לה דין זווה רגילה. כיוון שלא ילדה לידה רגילה, זה לא נקרא לידה, אז כל אותם שלושה ימים שראה אדם בימי זיווה, היא הופכת להיות גם אישה שיולדת בזוב, וגם ילדה בן, אז, או בת, תלוי מה ילדה. אבל אי אפשר לתאר את האדם הזה, זה אומרים חכמים, כן? מתי אנחנו אומרים שזה דם קישוי של קושי הצירים? זה כשזה לידה רגילה, לא ביוצא דופן. בלשון הגמרא, ניתוח קיסרי, יוצא דופן. למה זה נקרא יוצא דופן? כי הוולד יוצא מדופן הרחם ולא מפתח הרחם. כן, רש"י אומר על ידי סם. ומוסיפה, ורבי שמעון אומר, לא, יוצא דופן, הרי הוולד מעליה, הוא נחשב לידה, והאישה גם תנאה לידה, ולכן אישה שרואה מתוך קושי שלושה ימים רצופים בימי זיוותה דם וילדה דרך הדופן, גם כן זה מציל על דם הזיווה, והיא תאורה מזיוותה, אין לה דין של זווה, אלא שהיא יולדת, שיש לנו את הדינים של יולדת, זכר, נקבה, זכר, תמאה שבוע, ימי תואר 33, נקבה, שבועיים, ימי תומה, ימי טהרה 66, ובשני המקרים מביא אחר כך קורבן. אז רבי שמעון אומר, אנחנו מחשיבים את זה כלידה רגילה, היא נחשבת יולדת, ובתור שכזאת היא מצילה את אותם דמים שראתה סמוך ללידתה, בלי הפסקה, כי בזה כמו שלמדנו למעלה, שזה נקרא דם קושי, מתברר שהדם הזה, למרות שבימי זיוותה, זה נוגע ללידה.
רבי שמעון אומר, אין זו יולדת בזאת.
בדיוק.
זה משם תמה.
נכון.
לא, כשהרב קורא מהספר הקטן,
נו.
זה הרב לא קורא במילים.
רגע, לא, זה דבר חדש. זה בכוונה אני יצרתי כאן. יש עוד דין. זה דבר ראשון. רבי שמעון אומר, אין זו יולדת בזאת. אין זו יולדת בזאת. למה? כמו שהסברנו. עכשיו, מוסיפה הברייתא עוד דין. דם היוצא משם, זה דין חדש, גמרנו. עכשיו מתחילים דין נוסף.
הרב אמר מילים שלא מופיעים.
לא, אני מסביר, אני פשוט.
לא, קודם.
כן, בסדר, אני פשוט, כדי שיהיה ברור, אני מכניס כמה משפטים, כי הדברים לא מובנים. ודם היוצא משם תמה, דין נוסף, ורבי שמעון מתאר, כמו שנסביר הלאה. דם היוצא משם תמה, מה זה משם? האם הכוונה מהרחם או מהדופן? נראה, זה לכאורה המילה משם, זה כינוי של, כמו שאומרים, לשון נקייה, אז משמע מהרחם, אבל נראה את הגמרא. ודם היוצא משם תמה, ורבי שמעון מתאר. הגמרא מבינה בשלב ראשון שדם היוצא משם הכוונה לדם שיוצא דרך הדופן. כי אם היה כאן לידת קיסרי, מה שנקרא יציאת דופן, אז הדם כתוצאה מהניתוח הזה או מהסם ששמים יוצא דם. אז זה הדיון. אם כן, לפי חכמים הוא תמה, ולפי רבי שמעון הוא נחשב טהור. כן. מה אמרתם?
דם היוצא משם.
על מה הוא מדבר? האם הנושא הקודם היה יוצא דופן?
כי מהדופן זה קשור לניתוח, זה לא קשור לטומאה וטהרה.
אבל אם אתה, לפי רבי שמעון, הרי זה לידה רגילה. לפי חכמים זה לא לידה. אז הגמרא מיד תשאל, אתה עולה כאן על כיוון של הגמרא. זאת אומרת, הגמרא אומרת, הנושא של המשנה זה יוצא דופן. אז גם הסיפה, לכאורה, משהו שמדברים על יוצא דופן. ואז מה הדיון? דם היוצא משם, חכמים אומרים, תמה? ורבי שמעון אומר טהור. אומרת הגמרא, אז זאת אומרת, באה ומינה, אנחנו חושבים על מה מדברים? על דם שיוצא מהדופן. אומרת הגמרא, בישלמה הרישה, מה שדיברנו ברישה על דם הקישוי. שהרגיש הצירים, ואז יש מחלוקת רבי שמעון ורבי חכמים. חכמים אומרים, כיוון שבסוף יצא לידה לא דרך הרחם, כי אם דרך הדופן, זה לא לידה, ולכן התמאה זיווה, כי ראתה שלושה, לא מקשרים את הדם שראתה לצירים האלו ולידת הדופן. ורבי שמעון אומר, זה לידה רגילה. בשלמה רישה, רבי שמעון לטעמי שהוא מחשיב את זה לבלד יוצא דופן, לבלד גמור, כן? ורבנן לטעמים שהם הולכים לטעמם, שמה? שאין זה בלד, זה לא לידה. אלא סיפה, על מה אתה מדבר? על דם שיוצא בזמן הלידה עצמה, במה היא פליגה? הרי עד רבה צריך להגיד הפוך, כמו שאתה רצית לומר, שלכאורה... לפי חכמים צריך להיות אפוא, אם זה לפי חכמים, לידה דרך דופן לא נקראת לידה לדיני תומת יולדת וכדומה, אז זה לא צריך להיות דם תמה. ואילו לרבי שמעון שזה נחשב כלידה, הוא צריך לתמה. אז ההפך, האם מדברים על דם של דופן, היה צריך להיות ביוק הפוך, אתה הלכת חצי דרך. שאלת חכמים, אומרת הגמרא, בשלמה רישה, מובן המחלוקת בין רבי שמעון ורבי יוחנן, אם זה לידה או לא לידה, רבי שמעון מתמה, למה? בגלל שהוא מחשיב את זה, זאת אומרת, רבי שמעון מתאר את הדם זיווה כי זה לידה, ולידה מצילה אם יש רציפות בין הצירים לבין הלידה, היא ראתה שלושה ימים רצופים סמוך ללידתה דרך הדופן, הוא מחשיב את זה כלידה, וכמעט מחשיב כלידה, זה מציל, זה לא זיווה. וחכמים אומרים, לא, זה לא לידה, זה מובן. בשלמה רישה, רבי שמעון לטעמי ורבנן לטעמי, אלא סיפה, שמדובר בדם שיוצא בזמן הלידה עצמה, במאי פליגי, עד רבה, רבי שמעון שנחשב את זה ללידה, הוא צריך להגיד זה דם טמא, אם כבר, בגלל שהוא מחשיב את זה ללידה, וחכמים אומרים, זה בכלל לא לידה. אז הדם עצמו, לא מדברים על דם מבחינת הזיבה, הדם עצמו, צריך להיות טהור, כן? אלא סיפה במאי פליגי, כן? אז הוא היה צריך רבי שמעון לטמא את זה כדם לידה, ואילו חכמים יגידו, זה לא דם לידה, זה לא לידה. באה הגמרא ואומרת, אמר אבינה, כגון שיצא ולד דרך דופן, כן? אבל הדם עצמו יצא דרך הרחם. זאת אומרת, יש כאן שני דברים, הנושא הוא באמת, הוולד יצא, השאלה היא כזאת, האם העובדה שהוולד יצא דרך הדופן, ואדם יצא דרך הרחם, האם נקשר אחד לשני ונגיד שגם כאן, כיוון שלפי רבי שמעון הייתה לידה, אז זה מציל את אדם שיצא דרך הרחם. או שנגיד לו, כיוון שהלידה הייתה דרך הדופן, אין קשר לאדם שיוצא דרך הרחם. כן, אומר כאן רשי, תראו רשי, אלא סיפה במאי פליגי, הליקה למימר דם היוצא עמו דרך דופן, יהיה תמה כדם הלידה. אם כן, אם תגיד ככה, איפך מביילי, רבי שמעון מתמד, אמר ולד הוא, זה לידה רגילה, וחכמים מתארים, אלא ודאי אפילו לרבי שמעון, לא אבי אלא כדם המכה. הרי אלא ודאי צריך להגיד שלא שייך במקרה כזה, היה ניתוח, יש דם, וממילא, ועד אמר רבי שמעון, עתיתי יושבים עליו ימי תומה, משום ולד כמר ולא משום דם. אמר אבינה, כגון שיצא ולד דרך דופן, עברנו לדף מ' א', מ"א עמוד ב', ודם דרך הרחם, הדם עצמו יצא דרך הרחם. בסיפה לא מדברים בדם לידה עצמה, כמו שכאן נראה מיד ברשי, אלא מדברים כמו ברשא, בדם הכישוי, חוזרים לאותו דם, אותו דם שראו קודם, ראתה שלושה ימים לפני הלידה. וכל הדיון, כן, ורבי שמעון הולך לטעמי שבעצם זה לידה רגילה, והרי דם כישול שיולדת של יוצא דופן זה כמו יולדת רגילה, ולכן הוא טהור, ורבנה לתמיו שזה לא דומה ללידה רגילה, ואותה לא תראה, התורה לא תראה. אומרת הגמרא, איך תסביר דבר כזה? מה תקיף לרב יוסף חדה, קושי אחד? אז אם כן, היינו רישה. מה ההבדל? זה, אתה חוזר על מה שדיברנו ברישה. האם לידת ולד דרך הדופן מצילה דם הקושי או לא מציל דם הקושי? אז זה בדיוק מקטע הראשון, מה אתה מוסיף עכשיו? ועוד, מה שאומרת, דם היוצא משם, כבר רמזתי כשלמדנו, מה זה משם? כינוי של לשון נקייה, הכוונה לרחם. אז אם אתה מסביר שזה הדופן, הביטוי היוצא משם לא מתאים. היוצא משם זה לשון נקייה, זה לא מתאים. אומרת הגמרא, ועוד, מה שכתוב דם היוצא משם, ממקום הוולד משמע, כן? ולא שיצא הוולד דרך הדופן, והדם יצא, או, יותר מזה. כלומר, דם היוצא משם, איפה שיצא התינוק, הדם יצא, אבל אתה רוצה להגיד שיש חילוק. התינוק יצא דרך הדופן, והדם יצא דרך הרחם, זה לא מתאים. אלא אמר רבי יוסף, הסיפה מדברת כגון שיצא הוולד, ודם דרך דופן. ומה המחלוקת? האם המקור, מה זה הדופן? יש לנו את הרחם, והתינוק במקום לצאת דרך הפרוסדור יוצא החוצה, הוא פותחים את הדופן של הרחם, היינו של הפרוסדור, משם הוא יוצא הצידה. אז אבל אותו דם שיוצא דרך הדפנות עבר דרך המקור. השאלה, הנגיעה הזאת של אותה דם שבאמת בסוף לא יצא דרך הרגילה, דרך תחתית האישה, אלא יצא מן הצד, האם העובדה שהוא נגע במקור, האדם הזה תמה או לא תמה? לא מדין שבעה נקיים, כך נלך לפי ההסבר הזה, אלא מדם, דם עצמו שנגע במקור, דם מקורו תמה או לא מקורו תמה? זה מה שהוא אומר כאן. אלא אמר רב יוסף, כגון שיצא ולד ודם דרך הדופן, לא מדברים פיצול. גם הוולד היה בניתוח קיסרי, וגם הדם יצא במקום שיצא הוולד. לא מהרחם, כי אם, זאת אומרת, לא מפתח הרחם, כי אם מהדופן. ובמקור מקומו תמה כמפליגה, אם תאור לא תמה. מר סבר, חכמים סוברים מקור מקומו תמה, למרות שדם שיוצא דרך הדופן, לא מתמא את האישה בתומת נידה שיבה. הרי מתי היא תמאה שיבה אם היא רואה דם שיוצא באופן נורמלי? אבל זה ברור, גם חכמים מסכימים, שדם שיוצא דרך הדופן לא מתמא אותה שיבה. כן? או דם זיבה במקרה שבימי זיבה. אלא הדם עצמו תמא עקב נגיעתו במקור. ומכוח תומה זאת הוא מתמא את האישה בנוגו בה. לכן, למרות שדם זה לא נחשב לדם כישוי, כמו כן לא נחשב לדם נידה כי הוא לא יוצא דרך המקור, תמאה האישה בתומת ערב, משום שיצא דם שעבר דרך המקור לדפנות ויצא חוצה, לא דרך יציאה רגילה. זה לא נחשב לפי חכמים דם קושי, כי לידה דרך דופן זה לא נקרא לידה שמתארת. זה לא נחשב דם נידה מפני שאין כאן יציאה רגילה. אבל מה כן? הם אומרים יש כאן דם שנגע במקור. ואם ממילא אם נגע במקור, אז הוא נטמע, הוא מטמא את האישה תומת ערב ולא תומת שבעה. ומר סבר, רבי שמעון סובר, מקור מקומות האור. ולכן רק אם הוא יוצא באופן רגיל הוא טמא. לכן כשיוצא אדם דרך הדופן אז הוא דם טהור ולא מטמא את האישה. למה? מצד כן, מצד דם זיווה זה לא דם כי הלידה מצילה אותו, מצד דם נידה זה לא כי זה לא יוצא באופן רגיל. אז מה אתה רוצה? מצד שזה נגע במקור, רבי שמעון סובר, מקורו לא תמיד, דם שנוגע במקור, אם לא יוצא בדרך הרגילה, הוא עצמו לא בתור דם נידע, הוא גם לא נטמע, זה העובדה שהוא נגע במקור, לא מטמא אותו, הוא עשה מעקף, אז הוא גם טהור מטומאת ערב. כך רש"י מסביר את המהלך כאן. אם כן, מר סבך, חכמים סוברים, מקור מקומו תמיד. נכון, הוא לא תמה שבעה ימים, כי זה לא דם נידה, גם לא דם זיווה, כי לפי חכמים זה בכלל לא לידה. זאת אומרת, לפי חכמים, כיוון שזה לא יצא באופן רגיל, אז זה לא דם נידה ולא דם זיווה. מה זה כן? דם מתמה אותו תומת ערב, כי זה עבר דרך פתח הרחם, ויצא החוצה דרך הדופן, לא ברגילה, כי זה ניתוח קיסרי. אז הם אומרים, כן, נכון, אין כאן לא לידה, ואין כאן לא נידה ולא זיווה, אבל יש כאן דם שנטמע, והאישה שנוגעת בו כאילו נטמע תומת, שיום אחד תומת ערב. אז כולם שואלים, הרי זה תומת בית הסתרים, לא מתמא. גם שואלים, אם האישה היא נידה, המקור הוא אב התומה, הדם הופך להיות ראשון לתומה, איך הוא יכול לתמא את האישה? הרי ידוע שראשון לתומה מתאמר רק אוכלים ומשקים. יש כאן דיון ארוך בשאלה של הציור עצמו. אבל זה המחלוקת, האם דם שיוצא מן המקור לא בדרך הרגילה הצידה, האם הוא נטמע מחמת שהוא נגע במקור. זה המחלוקת ביניהם. ולפי רבי שמעון גם אם יצא אדם מתוך הקישוי מהרחם, הוא גם יהיה טהור. למה? כי הוא חושב שזה יוצא דופן נחשב לידה, יוצא שזה דם קושי. אם כן, זה שיטה שאומר רב יוסף, כגון שיצב לד ודם דרך הדופן, והמחלוקת האם דם שנוגע במקור, גם אם הוא יוצא הציד, תמת תומת ערב או לא תמת תועד. נראה רש"י. אומר רש"י, דם דרך רחם, אני מתחיל מראש עמוד, בשלושת ימי הקושי קודם לידה, מה זה קושי? ימי צירים. ואמרו רבנן, דזיבה היא דלא מתאר לבלד, דלב לידי. חכמים אומרים שהזיבה לא ניצלת מזה, בגלל שזה לא לידה דרך הדופן. רבי שמעון מתאר לטמא, כאן יש א', רבי שמעון מתאר מלטמא, בגלל שהוא טוען זה לידה רגילה, הועיל וימי זיבה, עם דם קושי בימי זיבה, רחמנא תארי, שיצב לד ודם, זה אומר בר רבי יוסף, אומר רש"י שיצב לד ודם דרך דופן, הוא פלוג תחריטאי. זה מחלוקת אחרת, לאו הקושיקאי דרי שאי רי, כשיצב דרך רחם קודם לידה. רבנן סברי, מקור, מקומו, תמי, לקח טיפה דם את המה, ואף על גב דרך דופן, לאו ראייהי לטמא את האישה תומת שבעה. ברור שהיא לא נטמאת כנידה, כי לא יצא דרך רחם, זה לא יצא דרך הרגילה. מי הוא? טיפה עצמה מתמה במגע משום דנגע במקור. הוא מקור מקומות תמה לפי חכמים. והוא מתמה את האישה. ורבי שמעון סבר מקור מקומות האור מלתמה טיפה נוגעת בו. ילקח כי את אדם דרך דופן תאור מלתמה. וכדם הקדם הלכי את אינה מדרך רחם. עכשיו אפילו אם זה יצא דרך הרחם תאור כל ימי זיווה. כי לפי רבי שמעון זה גם דם לידה, אחד אלי כשופי, אם אין הפסקה, מהצירים ללידה של הדופן. סמוך ללידה דבלד מתרוב, אף על גב דבלד דרך נופק, דופן נקפה. כי רבי שמעון טוען שלידת קיסרי, לידת יציאת דופן, גם כן נחשבת לידה. יפה. עכשיו, כן, אומרת הגמרא, אמר ריש לקיש, לדברי המתמא דם שיוצא מהדופן, הוא גם מתמא באישה בתור ראיית נידה. ריש לקיש סובר שלפי חכמים זה יציאה דרך אדם דרך דופן, זה כמו יצא דרך הרחם. ולא המחלוקת, אין טעמם של חכמים משום שמקור מקומות המה. כך אומר ריש לקיש, לדברי המתמא דם שיוצא מהדופן, מתמא באישה בתור ראיית נידה. כן? אם הוא מתמא את הדם, לא בגלל מקור מקומות המה, אלא ברגע שזה יצא דרך הרחם, אפילו שסתה, במקום לצאת החוצה הרגיל, הוא סתה הצידה, זה נקרא דם. אז זה גם, גם לגבי נושא של, של, גם בתור ראיית נידה. ורבי יוחנן אמר, אף לדברי המתמא בדם שיוצאת מהדופן, מתאר באישה משום ראיית נידה. כן? למה? כי הוא טוען שהמחלוקת היא מקור מקומות המה או לא מקומות המה. כלומר, ריש לקיש אומר, אין כאן בכלל מחלוקת מקור מקומות המה. אלא מי שאומר שטיפת אדם שיוצאת מהדופן מטמא את האישה, הוא גם זה שיחשיב אותה כנידה. כי בעצם זה עזב את הרחם דרך הפתח של הרחם כלפי הפרוזדור ויצא הצידה, אז זה גם נחשב כנידה. רק שנייה, ואילו רבי יוחנן טוען לא ככה. גם מי שמתמא בדם שיוצא מהדופן, מתאר באישה, כי הוא טוען שהאדם שיוצא מהדופן, זה מתמא בגלל שהוא נגע במקור, וזה רק טומאת ערב. כן.
יש לי שאלה, על איזה דם מדובר? בכל המקרים זה דם של נידה, של, של הזה. או במקרה אחד זה מדובר על דם רגיל, לא של המחזור שלה, שנגע באזור שממנה בא המחזור.
הרי כאן אנחנו מדברים בתקופה של הריון. האישה הזאת, לכאורה, מסולקת דמים. אבל עדיין חוששים, יש חריגות של ראייה דם. עכשיו, יש דם נידה ויש דם זיווה. דם זיווה זה דם לא נורמלי, גם בזמן שהיא לא בהריון. אישה לא רואה דם זיווה, מפני שזה דם של מחלה. יש שבעה ימים, יש תמיד ימי נידה, הזמן הקבוע שאישה רואה דם, אחר כך יש הפסקה. אם היא רואה בהם דם, יש בה דין של זיווה. כלומר, אסך שבעה נקיים, ולא כמו שמדברים בדם נידה. יפה. עכשיו, רק רגע. עכשיו למדנו בסוגיות הקודמות, שאם אישה רואה בימי עיבורה, אם היא רואה דם, אז אנחנו חוששים, אז חוששים לדם נידה או לדם זיווה, תלוי לפי הימים. אם היא רואה את זה בימי זיווה, וראתה שלושה ימים אחד אחרי השני, אז היא נהיית זווה. וכשהיא גומרת את ההיריון, אם היא לא הספיקה, אז צריכה לספור שבעה נקיים, להביא קורבן מיוחד על זיוותה. כי ראתה, אבל אם היא לא ראתה בימי זיוותה, זה כמו דין רגיל. עכשיו, מה שהחידוש הוא כזה? אם היא רואה שלושה ימים בהיריון, בימי זיוותה, סמוך ללידה, מצורף לזה צירים, אנחנו באים ואומרים, הלידה מתארת את שלושת הראיות האלו של הדם, בגלל שמתגלה שהדם הוא לא מחמת זיוותה, כי היא מחמת קושי, הצירים. המהלך של הלידה.
כן, כן.
זה מגלה. זה מה שלמדנו עד עכשיו. עכשיו,
דיברתם על סיזריאן, כן?
על מה?
קיסרי.
ניתוח קיסרי. האם זה לידה או
לא? זה לא דם של נידה, שזה דם של מוות, כאילו, שזה הפוטנציאל לחיים, ומת. אז כאילו בגלל זה
לאו דווקא מת, בניתוח קיסרי אפשר גם לילד חי. כן, כן.
זה בגלל מחלה.
נכון. תלוי באיזה ימים.
זה גם לא זה ולא זה. זה פשוט נגע במקום שאולי יכול לעבור מזה בזמן שהיא לא בהיריון, דם של זב או...
אז...
אז לא הבנתי למה הם שאלו על זה.
על דם שיוצא מן הדופן. כן. הגמרא מבינה ככה, ש... אם רואים דם שיוצא מהפצע, ברור שהוא לא מטמא. אם החיתוך היו חותכים, לא בסכין, היו עושים את זה בסם. אז כנראה דם של הדופן עצמו אין. היו עושים מיני...
מה זה בסם?
בסם זה ב...
תרופה, סם הרדמה.
לעניין זה לא הרדמה, הם פותחים את הבטן על ידי סם.
מה זה סם?
סם זה מין...
לחש כאילו, כמו
כסף? לא, סם זה מין חומר... חומר? חומר שפותח את הבשר.
איזה חומר זה?
לא יודע. כך רשי אומר. סם, רשי אומר, יוצא דופן, תראו, בעמוד הקודם כך רשי אמר.
המשנה.
כן. או יוצא דופן במשנה, במם עמוד א', על ידי סם נפתחו מאה והוציאו את העובר לחוץ ונתרפא. עכשיו, מה זה הסם הזה? זה סם, זה מין, נקרא לזה, תרסיס כזה, או חומר שסודק את הבשר.
מה חומר תרופה? איפה מוכר?
זה לא מרדי.
איזה תרופה? יש ציפור, ציפור, מטפטפים על הבטן של האישה, פתאום הבטן של האב. מה זה? זה יסן, מה זה? על הדין.
זה כנראה מין חומר כימי כזה
שלא קיים היום.
אולי קיים, אני לא יודע, רק היום יש לך שיטות יותר
מוצרות. אז
היום
סכינים, חזרו את תקופת הביניים.
סכין יותר טוב בגלל שאתה שולט על חיתוך דק, אתה לא הורס הרבה רקמות. בשיטה של סם זה יותר מסובך.
מה שאלה שאני מדבר עליו פה זה נקרא זירוז היום, לא?
זה לא זירוז.
מה שהוא אומר סם שהיא לא מקבלת, וזה פותח את המעין, זה בדיוק זירוז.
זה לא זירוז, זה קיסרי.
איפה?
יוצא דופן.
עמוד א'?
במשנה, רש"י הראשון. טוב, על כל פנים, בואו נראה.
להתחיל המשנה, יוצא דופן זה ניתוח.
מה ידי סם? רגע, אז הרב מבין שזה לא סכין, זה לא חיתוך?
לא. ככה משמע. הרש"י לא אומר סם.
אי אפשר להבין את זה גם עם סכין?
פשטות לא. יכול להיות שאם נלך על סכין, הוא צודק, הוא אומר, זה בעצם אתם גם שאלתם, אם יש סכין, אז אין לתלות אדם בנידה, אדם תלוי בחיתוך.
אולי זה סם בסכין.
הרי אם יש פצע, אנחנו תולים בפצע, נכון? אז אין לך פצע יותר גדול מהחיתוך, שחותר רקמות. אז מה פתאום לחשוש לדם, כתוב דם שיוצא מ... אחד האפשרויות, אם הוא יוצא מהדרך הרגילה, היצא דופן ויצא דם, זה עניין לפני עצמו, זה כאן יותר ברור. אבל אם אדם, כמו שאומר ריש לקיש, סליחה, מי אומר כאן? הגמרא אומרת, אלא אמר רב יוסף, כיוון שיצא ולד ודם דרך דופן, שניהם יצאו דרך הדופן. גם הוולד וגם אדם, וכל המחלוקת עם מקור מקומות תמי או לא. אז אתם שאלתם, ועכשיו שאלת אתה גם כן, הרי לכאורה, למה אני אחס את זה לדם נידה? עשית חיתוך. אז תייחס את זה לפצע שיצא עכשיו, שיצרת. אז רואים שברור שהאדם הזה לא בא מהפצע. זה לא בא מהחיתוך, זה בא מהמקור. והשאלה, האם... העובדה שזה נגע במקור ולא יצא בדרך הרגילה, אז האם מקור מקומות תמה? זה לפי ריש לקיש. ואילו רבי יוחנן אומר, גם מי שמתמת בדם שיוצא מהדופן, מתאר באישה משבריאת נידה, הוא אומר, אין דבר כזה מקור מקומות תמה. הדיון הוא, האם אתה מחשיב את זה כדם נידה או לא כדם נידה.
אז מדובר פה ניתוח קיסרי שיש עוד דם בנוסף לדם הפצע.
אנחנו מדברים על סם, כאשר ברור לך שהאדם הזה...
הם שואלים אם זה כמו דם זב או נידה, או זה של הלידה. ואיך להוכיח אם זה דם של הלידה, אם לא יצא כדרך לרגולה. מה זה, אתה בדיוני? אני לא מבין. איזה סם בו דרך בטל? צריך להסביר את זה.
טוב, איך עשו את זה? יש, תראה, יש ברור שיש חומר, יש חומרים שהם מפוררים רקמות. אם אתה שם פס דק, אני לא יודע בדיוק להגדיר את זה, אבל הם עושים את זה בזהירות, פס דק.
אחרי זה יסגן?
אחר כך הם יאחו את זה, הם ידעו איך להיאחות את זה.
היו סמים שהיו גורמים לשרירים של האישה להתכווץ, ואז הם מוציא הילד בדרך
שלו,
אבל לא בזמן הנורמלי. זה לא עושה
זה... זירוז, מה שנראה.
כן, זה עושה זירוז.
אז זה משהו אחר.
אז פתאום...
אבל זה לידה רגילה, זה דרך הרחם. כאן מדברים על הדופן. פתחת משהו מהצד. אני לא יודע, בקיצור, רש"י אומר דרסם, אחר אתה אומר סכין. מה זה?
הדוד
סם.
מה שעשם הוא רק נגד סם, דווקא נגד ג'ימון, כמו
שבית מילה, ששמים סם על זה.
סם במינוח שההוא, זה לא היה סם כמו במינוח של היום. סם היה תרופה.
אז איזה תרופה? היא לא קיימת?
אנחנו לא יודעים.
אולי איזה שם?
לא, הוא...
רפואה.
זה לא תרופה, זה חומר שפותח את הבטן, ברור, זה מה זה הכוונה. טוב, אומרת הגמרא ואז דר, בסדר, צריכים להבין את המציאות הזאת, מה זה היה בדיוק. ואז דר רבי יוחנן לטמא. רבי יוחנן אומר שגם מי שמטמא בדם שיוצא מדופן, מתאר באישה, כן, כי תומת הדם זה רק משום שמקור מקומו טמא, ולא משום ראיית נידה. אז רבי יוחנן לטמא, דאמר רבי יוחנן שם רבי שמעון בן יוחאי, מניין שאין אישה מדווה דרך ערוותה, כן? אין אישה טמאה בנידה עד שיצא מדווה דרך ערוותה, כלומר רבי שמעון אומר כדי שתהיה נידה או זווה זה צריך לצאת בדרך הרגילה, לא דרך הדופן, שכתוב בתורה, ואיש אשר ישכב ותישה דבה וגילה את ערוותה, את מקורה הערה, מלמד שנישה טמאה עד שיצא מדווה. מה זה מדווה? האדם או העזיבה דרך ערוותה. כן, זה שיטתו שדם שיוצא מהדופן זה רק, זה לא נידה ולא זווה, זה רק השאלה אם דם מקורות טמא או לא, תומת ערב. זה שינוי, כן. אז מה כן הדיון, האם מקורות טמא או לא, מחלוקת חכמים ורבי שמעון, האם אדם הזה שנגע במקור ויצא דרך הדופן, האם הוא נטמא מדין לא נידע, הוא לא מטמא את האישה שבעה ימים, רק תומת ערב. זה אומר רבי יוחנן, והוא לומד את זה, שתומת נידע ותומת זווה, כדי שיהיה, צריך במסלול הרגיל. מסלול עוקף, מציל אותו מכל הסיפור הזה. רק אדם קיסרי, עצמו... מה?
שעושים יותר קיסרי, יוצאת מאותו מקום, התינוק יוצא מאותו מקום,
לא, מידה, לא, מהצד.
חותכים גם את הרחם?
חותכים בדרך כלל את הדופן, משתדלים לא להגיע לזה. חותכים את הדופן. הדופן זה הצד, ליד הירחיים.
אז בפנימיות שיוצא מאותו מקום שיוצא בלידה?
כן, בפנימיות כן, אבל היציאה לא דרך ה... פרוסדור החוצה, פרוסדור הצידה. ככה אני מבין את
הצידה. אבל לא חותכים את הרחם עצמו.
לא. היום אולי כן יש טכניקות לפתוח את הבטן עצמו ולעקוף. אז היו עושים, בעיקר, לא הייתה טכניקה מפותחת. הייתה מתחיל לידה והנה נתקעה באמצע. אז היו מוצאים את התינוק דרך הדופן. היום עושים חיתוך, עושים מלקחיים, כל מיני טכניקות. נוספות כדי להוציא, לעזור לתינוק. יש היום התפתחות מאוד במילדות. טוב, אנחנו עוד בתקופה אחרת. אומרת הגמרא, יפה. אומרת הגמרא, אמר ריש לקיש, כן? אמר ריש לקיש, משום רבי יהודה נשיאה. כאן שאלה מאוד מעניינת. מה קורה אם חס ושלום לאישה נפל חתיכת דם מהמקור שלה? סליחה, חתיכת בשר. מקור שנעקר ונפל הבשר לארץ, האם האישה נחשבת טמאה, טמאה של נידה או לא?
אנחנו למדנו את זה קודם.
שמה?
נחשב לידה, כאילו לידה, כאילו חלק מהשינה.
לא, אבל אם זה חלק מהערווה שלה, יודעים שלא משהו מבפנים, משהו חיצוני, חתיכת בשר. לפעמים יש מחלה, יש נשירת חתיכות בשר, לפעמים יש דבר, תופעה כזאת, שהגמרא אומרת שאצל מחלות מסוימות הוא משיר חתיכות בשר, נופל, נושר, זה מין מחלה קשה.
לא מהמקור, לא מהרחם.
מהמקור, אבל לא דם, בשר. אומרת הגמרא, אומר ריש לקיש, שום הנכד של רבי יהודה הנשיא, מקור שנעקר ונפל הבשר לארץ, טמאה, האישה טמאה כתוצאה מזה.
חלק ממנה,
חלק ממנה, מהערווה.
אבל
הבשר מהערווה, לא מבפנים.
מצורת או משהו כזה.
לא, מהערווה. מהערווה, זמן נפל משהו. השם מרחם. אז הוא אומר, תמה למה כתוב ביחזקאל? יען חושפך נחושתך ותגלי ערוותך. מה זה נחושתך? בכל התנ"ך זה השוליים. הנחושת נחשב השוליים של הכלי. יען, איך הפסוק אומר ביחזקאל? אומר ככה, כה אמר השם אלוקים, בית, תורה אור, כה אמר השם אלוקים, יען, הישפך נחושתך ותגלה ערוותך בתזנותייך על מאהבת, ואייך על כל גילולי תואבותייך ובני בנייך. בכל אופן, החלק הראשון אומר, יען, הישפך נחושתך. מה זה נחושתך? החלק התחתון של גוף האישה, פתח ערוותה, כן? המקור שלה, אז ותגלי ערוותך, משמע שגם בשעה שחלק זה, הוא עדיין נקרא בשם ערווה, אז הוא אומר, האם זה תמה או לא? שאלת הגמרא לאיזה תומה? מה אתה רוצה לחשיב אותה? תומת נידה זה לא דם. למה? לאיזה שאלה אתה שואל? למי? אילה, אימא לתומת שיבה? לא, דם אמר רחמנה ולא חתיכה. מה שייך לתמה אותה, חתיכת בשר, קודם כל זה לא בא מן המקור. שתיים, זה לא דם, התורה מדברת על דם ולא על בשר. אלא לתומת ערב. הכוונה שהאישה, כשהחתיכה הזאת נפרדה ממנה, אז סימולטנית, אותה חתיכה נפרדת ונוגעת על ידי היפרדות, אז היא נחשבת כאילו תומת ערב, היא נגעה באותה בשר, והיא תחתמה תומת ערב. אמר רבי יוחנן, אז לא שייך להגיד כאן נידה, נידה זה לא שייך בבשר, נידה שייך רק בעניין של דם. אמר רבי יוחנן, נכון, נכון.
איזה פה?
זה ברור שבשר יש בו תמיד, תמיד דם בתוך הבשר. בשר יש בו דם.
תמיד.
נכון, אבל זה לא מופיע כדם, זה מופיע כחתיכת בשר. כאן זה כפול. החתיכת בשר הזאת לא עברה תהליך שהוא יצא מהרחם. אז גם מצד זה זה לא תמיד. וגם התורה דיברה על דם, לא על בשר. אלא מה הוא אומר? זה תומת ערב. כאילו נפרד ממנה משהו, זה יוצר תומה מסוימת, ואז יתמאה רק ליום אחד, לא לדם נידה.
עד כזה תמות טוב יום יומיים, מה?
לא, זה לא, יכול, בוא נקח דוגמה. יכול להיות,
איזה מה זה הצבא, היו אנשים שחיו הרבה שנים.
מה זה?
נכון, צרה, לפרוסי אומרים.
כן.
לפרוסי, היו באמת מתפוררים, תקופה הזאת, לצרה.
היו עוד, יכול להיות גם אישה לא חולה, קרה פנצ'ר, נגיד היא רחמה על בימה ונפצעה באותו מקום, היה שם דבר חד וחתיכת בשר שמרחם, יכול לקרות כל מיני דברים. אז אם כן, אמר רבי יוחנן, עכשיו שאלה אחרת. אנחנו למדנו בתחילת המסכת חמישה מראות טמאים באישה, שאר המראות טהורים. עכשיו נלמד קטע שאתם תזכרו במשנה הזאת, תתפלו. אמר רבי יוחנן, מקור שהזיע, מה זה הזיע? זילף, יצא מהמקור שתי טיפות של דם לבן וצלול, כשתי טיפי מרגליות. תמאה? אז שואלים, למה? אילה, למה היא תמאה? אילה, אימא לתומת שבעה. למדנו משנה מפורשת בתחילת המסכת, חמישה דמים אדומים הם טמאים באישה ותולו, והדם הזה הוא לבן וצלול, ברור שהוא לא דם מטמא, אלא לתומת ערב. השאלה, שתי טיפות לבנות שנגעו במקור ואחר כך נגעו באישה, האם טימו אותה משום תומת ערב? ודווקא תרתי, דווקא שראתה שתי טיפות, למה? אבל אם רק חדה, אם ראתה רק טיפה אחת, היא לא מתאמה. כי אימה זה לא בא מהמקור, אלא מעלמה, מצידי המקור עתיה. ברגע שיש כבר שניים, זה כבר יותר קשה לתלות את זה בזה. אז אומרת הגמרא לתומת ערב, ודווקא שתיים, זה הפשיטות. אין בזה שום דיני תומת נידה, כי זה לא אחד מחמשת המראות הטמאים, אלא מה זה כן? טומאת ערב, נפרד, כאילו האדם הזה נפרד מן המקור, אז כאילו המקור, שוב פעם, לפי הדעה שמקור מתקומות המה, הוא תימא את אדם, וממילא הוא תימא את האישה לטומאת ערב. נשארת השאלה מה ששאלנו קודם, הרי אדם שנגע במקור הפך להיות ראשון לטומאה, כי המקור רב הטומאה, וראשון לטומאה לא מטמא אדם וכלים. כן, זה דבר, לאורך כל הדרך רואים שכאילו כאן יש לו איזה דין מיוחד שכן מטמא. אומרת הגמרא, למדנו במשנה, כל אנשים מטמאים ביציאת דם אל הבית החיצון. עכשיו, מה אומר? בעצם, אישה שמרגישה שאת ההרגשה בזמן נידתה שיצא ממנה דם, התמאה, האם התמאה, אומרת המשנה שאפילו לא יצא החוצה ממש מפתח המקור, מפתח הרוותה, אלא נעקר מן המקור ונמצא בפרוזור והרגישה, היא כבר תמאה דאורייתא, מפני שזה נעקר. אז אומרת המשנה, כל אנשים מתמים ביציאת אדם אל הבית החיצון. מבינה הגמרא שאפילו לא יצא החוצה, אם היא מרגישה את הכירת אדם, אפילו שלא יצא לחלל העולם, כבר יתמאה. השואלת הגמרא, מה ההגדרה בדיוק בית החיצון? מה זה הכוונה בית החיצון? מה?
אמרנו ואמרנו שאם לא רואה, אז לא תמא.
לא, לגבי, יש כתמים, זה דבר אחד. אבל אם הרגשה, הרגשה היא דאורייתא, האם אישה מרגישה את הרגשה הרגילה שלה? לא צריך אם יש לה כל, יש לאישה זמן קבוע שהיא רואה, עם הרגשות קבועות. אם היא מרגישה את הרגשות הקבועות שהיא רואה כל חודש.
רואה ולהרגיש לשתי דברים.
בסדר, אבל אם היא מרגישה את הרגשות הרגילות שכאשר מגיע המחזור היא מרגישה את זה, זה ברגע שהרגישה את זה והרגישה איזה דבר שזז אצלה, אז אנחנו, המשנה אמרה אפילו שלא יצא החוצה כבר תמאה. זה מה שהמשנה אומרת. הרי כל הנושא של לראות זה בכתמים. כתמים זה דרבנן. אישה שרואה אדם, אז יש לנו כאן מראות נגעים וכו' וכו'. אבל אם היא הרגישה הרגשה עצמה הקבועה שהיא רואה, כל אישה יש לה את הסימפטומים שלה, אבל אם היא הרגישה וזה הזמן המיועד, הרי היא התמאה, מאותו רגע היא התמאה. אז אומרת לך, מה זה הפרח חיצון? כן.
כתוב שבאמצע התשמיש אומרת לבעלה נתמתי.
כן, הנה דוגמה קלאסית. שבאמצע האישות יכול להיות מצב שאומרת לו נתמתי. איך היא יודעת, היא מרגישה?
לא, 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 לא.
לא, זה שוגג, שוגג.
אבל יש כזה מקרה אצל אישה שפועל אצלה שרירים וזה בגלל הנאה, ולא בגלל הנאה. היא יכולה להבדיל?
מה היא יכולה?
היא יכולה להבדיל בין שרירים
כן, כן. זה
בגלל הנאה מאשר
כן, כן, בוודאי, בוודאי. זה הרגשה קשה יותר. אנחנו לא יודעים את זה, אבל לפי התיאורים זה משהו אחר לגמרי. זה כאבים בדרך כלל, או כובד כזה, כל מיני מצבים. לא, אבל יש סימפטומים של כאב ראש, או מה שתופס כל מיני הרגשות, כל אישה בלפי עניינה. טוב, אומרת הגמרא, המשנה אמרה כל אנשים מתמים ביציאת אדם אל הבית החיצון. איני הוא בית חיצון, אמר יש לקש, כל שתינוקת יושבת ונראית. זאת אומרת שתינוקת יושבת ופתח רחמה נפתח קצת ונראית. זאת אומרת משם פנימה זה נקרא בית החיצון. אמר לרבי יוחנן מה זה? הרי אותו מקום גלוי הוא אצל שרץ. הוא לא נחשב מקום, זה נחשב כבר בחוץ. זה לא נחשב בית הסתרים. זה לא נחשב מקום סגור. כן? הרי יש דין שכל תומה מתמה בן אדם רק במקום גלוי. אם נכנס שרץ למקום לתוך הפה, מקום בית הסתרים, מקום שלא גלוי, איננו מתמה. אז אם כן, זה דין, אם נגע השרץ בצידו החיצוני והגלוי של הגוף, לא בצידו הפנימי, אז הוא תמה. אם הוא נגע במקום פנימי, זה נקרא תומת הסתרים. אז אם כן,
זאת אומרת ששם בשרץ זה לא מתמה וכאן זה מתמה.
כן, בדיוק. לפי ריש לקיש זה נחשב מקום מחוץ לגוף לגמרי. אז מה הבעיה? אמר המשנה אומרת, התמים ביציאת עינו בית החיצון, כושר תינוקת יושבת.
מדובר פה בלי הרגשה עכשיו או עם הרגשה?
מה?
מדובר פה עם הרגשה או בלי הרגשה?
עם הרגשה, בוודאי. עם הרגשה, אם בלי הרגשה, מאיפה היא יודעת מה היא חוששת? היא מרגישה. אלא אמר רבי יוחנן, עד בין... עד... סליחה?
אם יש לה הרגשה, עובדה שזה מת, כי הגוף שלה כבר פסר את כל התאים האלה.
כן, נכון, נכון. זה התהליך של יציאת הדם. אם כן, אז נראה עוד פעם. איני הוא בית חיצון, אמר אישה, כל שתינוקת יושבת ונראית. זאת אומרת, פתח הרחם נראה במקצת. אמר לרבי יוחנן, הרי זה לא בבשרה, אותו מקום גלוי הוא. הוא לא נחשב מגע בית הסתרים אצל שרץ. אלא אמר רבי יוחנן, יועד בין השיניים מקרה בית החיצון. כן? במעבר שבין הרחם לצד החיצוני של הגוף, זה נקרא בין השיניים. היא באה אליו, בין השיניים נחשב כלפנים, אם נמצא שם אדם ולא יצא, היא עדיין תאורה, או שבין השיניים עצמו זה כבר בחוץ. כלומר, יש פתח הרחם, יש חלק מהפוזדור הוא בין השיניים, ואחר כך המשך הפוזדור עד פתח הערווה. אז בין השיניים, מה נחשב כבר, כבר נחשב, מה שהמשנה אמרה, בית חיצון, או שזה עדיין בית פנימי שעוד לא נטמע? תשמע שתני רבי זכאי, עד בין השיניים זה כמו לחוץ וטמאה, בין השיניים עצמו כי לפנים והיא תאורה. במתנית התנה, בברייתא למדנו מה זה נקרא בית החיצון שהיא נטמאת ביציאת הדם אליו, מקום דישה. מהי מקום דישה? הכוונה מקום האישות. אמר רב דודא, מקום שהשמש דש. בשעה שהאדם באישות מגיע לשם, תנו רבנן, בפשרה מלמד שמתמה בפנים כי בחוץ. יציאת הדם מתמה לא רק בחוץ, שיוצא החוצה, גם כשנמצאת, כמו שהמשנה אמרה, בבית החיצון. ואין לי אלא נידה, כאן מדברים על נידה שנחשב ראייה, גם, זאת נחשב תומה גם אם לא יצא החוצה. זווה מניין. מאיפה אתה יודע שגם אישה בימי זיוותה, שזה לא הימים שמסוגלים לראיית דם נידה, שיש בה תומה באותם ימים אם היא רואה דם, היא נקראת זווה קטנה או זווה גדולה, מניין שמתמה בבית החיצון? אולי רק בנידה התורה אמרה שגם בית החיצון לא יצא חוצה נתמת. אבל לגבי זיווה לא, תלמוד לומר, זווה בפשרה. למרות שכתוב דם יהיה זובה בפשרה, למרות שהפסוק נאמר בתומת נידה, מזה שאמר זוב, שהוא השתמש במילה זוב, אז משמע מזה שזה הכוונה לזווה. פולטת שכבת זרע מניין שמתמה תומת ערב. יש דין שאישה שפולטת שכבת זרע, לכן היה שלושת ימי פרישה במתן תורה, כי הזרע כל שלושה ימים עדיין יש לו כוח של חיות. ולכן אישה שפולטת תמאה תרומת ערב, לגבי תרומה, לגבי קודשים, היא צריכה לטבול. מאיפה יודעים שהיא פולטת לא רק אם היא פולטת החוצה, אז ודאי היא תמאה. אם היא פלטה רק לבית החיצון, מאיפה אתה יודע שהיא מתמה? תלמוד לומר, יהיה זובה בפשרה. כלשהו בפשרה, אפילו לא רק דם, אפילו פליטת שכבת זרע, מתמה אפילו בעודו בפשרה. רב שמעון אומר, אין האישה מתמה בבית החיצון עד שיצא אדם מחוץ לגוף. הוא חולק על חכמים. דיה כבועלה. מה בועלה לגבי תומת שכבת זרע? הרי מה למדנו למעלה? הגבר שנעקר ממנו שכבת זרע, מתי הוא נטמא? רק כשהוא יוצא החוצה. כשהוא בתוך גופו, בתוך העבר, אז הוא לא נטמא. וראינו את הדין מה קורה כשאדם באמצע אכילת תרומה קורה לו הדבר הזה. ורבי שמעון אומר, מה פתאום לגבי דם אני מסכים איתך? שנכנס הבית החיצון, נחשבת שראתה וטמאה. אבל לגבי שכבת זרע שפולטת דווקא אם פולטת החוצה. למה? מספיק שתמא אותה כמו המקור של בעלה. מתי הוא נטמא? כשיוצא החוצה, לא כשזה בגופו. רבי שמעון אומר, דיה כבועלה. מה בועלה אינו מתמא בתומת קרי עד שתצא תומאה לחוץ? גם אם נעקר מגופו, אם לא יצא הוא לא תמה, אף היא אינה מתמה עד שתצא תומתה לחוץ. שואלת הגמרא, וסבא רבי שמעון דיה כבועלה? אתה חושב שרבי שמעון אומר שהאישה שפולט שכבת זרע היא כמו הגבר? רק אם יצא החוצה ממש, אם זה בבית החיצון לא? והתניה כתוב, ורחצו במים ותמו עד הערב, אישה אשר ישכב איש אותה שכבת זרע, שניהם תמאים. למה היא תמאה? הוא תמא כי יצא ממנו שכבת זרע. למה היא תמאה? הרי השכבת זרע בתוך גופה. אז למה היא תמאה? סימן שאצל אישה זה לא כמו אצל האיש, התאומה של שכבת זרע זה לא כמו התאומה של האיש. ואמר רבי שמעון, חימה בפסוק זה ללמדנו, אם לנוגע בשכבת זרע שאתה מתאומת ערב, כבר נאמר למטה, שמה זה פרשת אמור, או איש אשר תצא ממנו שכבת זרע, לומדים מזה שהנוגע הוא נוגע בשכבת זרע תמה, אלא לא בא הפסוק, אלא על תאומת אישה שניבלת, למרות שלא נגע בצד החיצוני השכבת זרע, אלא בצד הפנימי, בתוך גופה, בזמן שהיה אישות, אז התמאה, מה החידוש? בדרך כלל אין תאומת בית הסתרים, הכלל, כדי להתאמה צריך תאומה גלויה, במקום גלוי, וזה תאומת בית הסתרים. זה החידוש הוא, מפני שתאומת בית הסתרים היא ותאומת הסתרים אינה מתאמה, גזירת הכתוב באישה שניבלת. מה מוכיחים מכאן? שלפי רבי שמעון, תאומת האישה חמורה מבועלה, כי הבעל כדי שיתאמה מה צריך להיות, שיצא החוצה, והאישה אפילו עם השכבת זרע בתור גופה, שלמרות שזה בין הסתרים, יש חידוש של תורה שהיא תמאה, אז איך אתה אומר שרבי שמעון חולק ואומר דיה לאישה תהיה כבועלה? כאן רואים ההפך? אלא אומרת הגמרא, לא קשיא, כאן במשמשת יש הבדל ממה זה קרה. אם ברגע שבאישות, אז הוא תמה מכוח זה שיצא ממנו שכבת זרע. היא תמאה מכוח האישות שבאה אליה שכבת זרע. כאן במשמשת, אז ראינו שהיא חמורה יותר. זה התורה חידשה, אבל בפולטת לא ראינו. מה זה פולטת? זה אחרי כמה זמן, כן? זאת אומרת, נגיד, היא שימשה לפני יומיים, או לפני שלושה ימים. עוד לא עברו יומיים וחצי. אז באותו יום שהיא שימשה עם בעלה, היא לא יכולה לאכול תרומה עד הערב, וכולי, היא צריכה לטבול. אוקיי. כי פעולת האישות מתאמה גם אותה. אבל אם אחר כך, היא טבלה בערב, אבל אחרי יומיים יצאה עוד פעם, כיוון שזה בתוך שלושה ימים, היא תמאה תומת, עדיין תמאה, נכון? היא צריכה להיות תמאה. כאן אנחנו אומרים, דווקא אם יצא החוצה, וזה יהיה ההבדל. בפעולה של האישות, באמת, גם אם זה בפנים, זה בסדר. אבל בפעולה, זאת אומרת, זה מתמס, זה גזרת הכתוב, אבל הפעולה של יציאת שכבת זרע החוצה זה כבר פעולה חדשה, כאן לא חידשנו. נראה את זה עוד פעם. לא קשיא, כאן במשמשת, אז מצאנו שהיא חמורה יותר מבועלה, שאצלו זה רק בחוץ, מתמס וצא בפנים, וכאן בפולטת, כן? הרי פולטת יכול להיות אחרי יומיים. טייפוק לי, שואלת הגמרא, אז הגמרא כבר שואלת את מה שאני אמרתי. אם פולטת שכבת זרע היה קודם אישות, אז היא תמאה ממילא מחמת האישות. אז אצל אישות אמרת יש דירת הכתוב שבאמת היא תמאה. שואלת הגמרא, פולטת תיפוק לידה שימשה ונתמאה בבעילתה. אומר, תרצת הגמרא, מדובר בשטבלה לשימושה ותארה בערב. לאחר מכן היא לא נתמד בפליטת שכבת הזרע עד שתצא מגופה. כמו שהסברנו, היא באמת הייתה חיה חיי אישות. ואז הוא תמה בגלל שפלט, והיא תמאה בגלל שבאישות היא קלטה את השכבת זרע. היא הלכה וטבלה, נגיד שיש את כהן. ואז היא יכולה לאכול בתרומה אחרי צאת הכוכבים. אבל אחר כך למחרת היא פולטת. אבל בפולטת אולי שם אנחנו לא אומרים שהיא חמורה מבעלה, כדי שתתאמה צריך ממש לצאת לחוץ. זה לא סותר מה שאמרנו קודם. באישות תחמירו על האישה יותר מהאיש, אבל בהמשך היא טבלה באותו ערב, ואז יכולה לאכול בשקיעת השמש, לאכול בצאת הכוכבים כבר מהתרומה ומהקודשים, בסדר. אבל אחר כך כבר היא נתקלה בעניין שפולטת, כן.
אחר כל שימוש היא תמאה, שניהם...
בקשר לאכילת תרומה וקודשים, כן.
וצריכים טבילה. אפילו אם יצא ממנה, אם פלט ממנה משהו אחרי יומיים שלוש, עדיין נשאר שזה זרע, זה נספג תוך כמה שעות. הזרעים עצמם הם חיים הרבה זמן, אבל הנוזל נספג לגופה תוך שעות.
בסדר, אבל אם יוצא משהו מזה אחרי, תוך שלושה ימים, אז זה נחשב מטמא אותה. אז כאן השאלה, האם צריך שיצא חוץ לגופה או לא, או לא יצא חוץ. לגבי אישות, אפילו לא יצא, זה גזרת הכתוב, זה הגמרא מתרצת. אבל אם זה אחרי היא טבלה ועכשיו יוצא המשך של זה, זה רק אם יוצא חוץ לגופה. זה מה שהוא אומר. פולטת דעה שימשה, שטבלה לשימושה. שלמי מרד המשמשת ומאתרף סגילה, מה אתה אומר שהיא תובלת למחורת וניתרת ורק לאחר מכן נתמת ליטת שחזר רבה, ואמר רבה משמשת כל שלושה ימים אסורה לאכול בתרומה שאי אפשר לה שלא תפלוט. הוא אומר יש דין כזה, כל אישה שמשמשת היא לא יכולה לומר, כן? רגע, היום זה היורצייט. אז הלימוד שלנו לעילוי נשמת רבי אברהם בן רבי יחיא, שהיום יום פקודתו. מלכה בת מאיר שלמה, אמרנו קודם, כן. כן, בוודאי. היום זה יורצייט, אז הוא יוותר. כן, הנה, שאלת, רבורי, תחברו אחד לשני, הוא רוצה משהו עם הגמרות. אז אומרת הגמרה, הוא אומר שאלה גדולה, הוא אומר מה אתה כאילו מפריד בין האישות לפתיתת שחוות זרע, הרי יש ברית, רבה אומר משמשת היא לא תובלת באותו יום ואז יכולה לאכול תרומה, היא תאורה לבעלה, אין בעיה, אבל לאכול תרומה או קודשים היא צריכה לחכות שלושה ימים ואז לטבול, היא לא יכולה לטבול ולהגיד טוב טבלתי אני יכולה לטבול, לא, הרי כל רגע ורגע יכול להיות שהיא תפלוט שחוות זרע מהעניין הזה. ואמר רבה משמשת כל שלושה ימים אסורה לאכול בתרומה שאפשר לה שלא תפלוט. אחרי שלושה ימים היא לא נתמת. למה? כי כבר הזרע כבר איננו, כבר הגמרא קוראת לזה מסרחת, כבר אינו חי. יוצא שלא ייתכן שהיא תטבול ותיתר משימושה ורק לאחר מכן היא תתמם מפליטתה. אין הפרדה. היא צריכה לחכות שלושה ימים, חוזרת הקושיה למקומה. איך? הדין של רב שמעון שפולטת דיה בשטה, דיה כבועלה. הרי מה רצינו להגיד? מה שאמר רבי שמעון שמתי פולטת נתמת רק אם זה יוצא החוצה לגבי האישות? סליחה, לגבי פליטת שכבת זרע. אבל לגבי האישות באמת רבי שמעון אומר שהיא תמאה גם כאשר זה לא יוצא החוצה. כך הגמרא נסה להפריד, אבל אומרת הגמרא אין הפרדה. כי ברגע שבא עליה בעלה אסורה כל שלושה ימים, אומרת הגמרא, אחא דינו של רבי שמעון שאין האישה נתמת מפליטת שכבת זרע עד שיצא מגופה, במעסקינן שהתבילוה במיטה. כיוון שלא ירדה מהמיטה, אז היא מותרת לאכול בתרומה. למה? כי לא חוששים במצב תנוחה כזה שיצא חוץ לגופה. רק אם היא יורדת, יש לך חשוש לפלוט. שואלת הגמרא, מכלל דחי כמר רבה שיש לך חוש לפליטה, דאז לה היא בקרה שהיא הולכת ברגליה וטבלה? אז קשה, למה מתאמים אותה בוודאי ולא מעמידים אותה בחזקת הרע? הרי דילמה בעד ידקה אז לה שדיתה. אולי בתוך זה שהיא הולכת לטבול, יצא כל שכבת הזרע. ומי שטבלה, הוא יותר לא תפלוט? עברנו למבית עמוד א' וכי תאימה מה שעשה רבה לאכול בתרומה לא מדין ודאי, רק מספק דילמה ישתייר, אנחנו לא אומרים שזה ודאי, אולי נשאר משהו מהשכבת זרע. יאחי, מה שאמר רבה אי אפשר שלא תפלוט, הרי חשינן שמן נשתייר מבעלה, אלא לרבה הירי נמי שהתבלוה במיטה. כיוון שבעת שטבלה במיטה אחרי שהיה אישות בטוח לנו שלא פלטה, שהרי היא לא ירדה, ודאי לנו שטובלת לאחר מכן ושפולטת לאחר מכן. ולא קשיא מדינו של רבא על דינו של רבי שמעון. כאן רבא דיבר מתהפכת אחרי התבילה, ודאי שהיא נטמאת מחמת פליטה. כאן בינה מתהפכת. ורבא אקרא קאי ואחי קמר, כי כתב רחמנה לאיש ואישה שחיו חיי אישות וחצו במים תמו עד ערב, דווקא באישה שהתבלו אחרי שימושה עבודה במיטה, מדובר בשינה מתהפכת. אבל במתהפכת כל שלושה ימים אסורה לאכול בתרומה שאי אפשר לה שלא תיפלות. יוצא שלא איל תבילתה אחרי האישות, כי הרי עדיין יכולה לראות כתוצאה מפליטת השכבת זרע. טוב, כאן יש ציורים רחוקים לטבול אותה במיטתה, אבל זה הציור שאנחנו מוצאים את הפתרון, שאנחנו בטוחים שלא יצא שכבת הזרע ממקומו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. יש לנו עוד דקה, נראה הלכה, כף א', הולכי דרכים ראינו, כף ב', שינת הרי, אדם שבמהלך הסעודה ישן שינת הרי, אין השינה נחשבת להפסק בסעודה. קורה? אדם נרדם באמצע האוכל, וכשמתעורר משנתו וממשיך בסעודתו, אינו צריך לחזור לברך. זה רק בשינת הרי. מה זה שינת הרי? שינת הרי היינו שהוא יושב וישן על ידיו וכדומה, ואפילו אם שעה בשנתו זמן רב, ואפילו שעה, כן? ככה, איך אומרים? מנקר. בצבא קוראים לזה מנקר. ואפילו אם שעה בשנתו זמן רב, אפילו שעה, כיוון שנאנס בשינה, אין זה נחשב להפסק. כשמתעורר מהשינה, ממשיך, אינו צריך לחזור ולברך. זה יותר מנים ולא נים. זה מצב שהוא נרדם, אבל הרעי הוא לא נכנס למיטה, או השתתח על הספסל. הוא מחזיק שתי ידיו את ראשו והוא נרדם. אז זה לא נקרא הפסקה. אף של עניין ברכה, אני לא צריך לברך שנית קודם שממשיך לאכול, מכל מקום כשנאור משנתו, צריך ליטול ידיו שנית, אבל לא יברך על נטילת ידיים. כן? הקף החיים כותב שאם ישן שיעור 60 נשימות, או יותר, ודאי צריך נטילת ידיים בלי ברכה. ואם ישן פחות, יש לחמיר ליטול ידיים גם כן. לא כמו החיי האדם שאמר פחות מ-60 שניות לא צריך ליטול ידיים. קטע אחרון, אדם שמלך סעודה ישן שינת קבע למיטתו, הרי זה נחשב להיסח הדעת, ולסוג, יש הרבה בתים שהילדים עוזבים את השולחן שבת, מסתרים על הספות, קוראים כל מיני סיפורים ונרדמים, אז יש לנו בעיה. אז הוא אומר, זה כאילו כבר שינת קבע. אז מי שרוצה להינצל מהדבר הזה, התופעה הזאת שילדים הולכים, יגיד להם, חבר'ה, תשמעו, יש לנו בעיה. אדם שמלך סעודה ישן שינת קבע על מיטתו, הרי זה נשאר לסך הדעת לסילוק הסעודה. שמתעורר ורוצה להמשיך סעודתו, צריך ליטול ידיו שנית ורחם מוציא. היינו גם אם ישן על מיטתו בחדר שסועד בו, מצינו בדברי הפוסקים שכתו לדון מהי הגדרת שינת קבע לעניין הפסק סעודה, כל אחד ישאל לרבותיו כזה, אני זר לא לישון בסעודה כלל, יוצא מידי כל חשש. כן. טוב, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
שידורים חיים, ארכיון שיעורים ענק, תוכניות לכל המשפחה, ערוץ הילדים. ערוץ מאיר מזמין אתכם, צופים יקרים, להיות שותפים בפעילות ולאפשר את הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר. התקשרו עכשיו, 02-646-1313, 02-646-1313.